אז אנחנו בפרק א', ואנחנו כבר הבנו בשיעור שעבר שמוכרחים לומר, כך יצא לנו, מוכרחים לומר שהבינוני אין בו אפילו עבירה הכי קלה. וכשראינו בחז"ל שמשתמשים בתואר של צדיק, אפילו צדיק, לכאלה שעדיין לא מושלמים, אז מוכרחים להסביר, כפי שאומר אדמו"ר הזקן, שמדובר על צדיק בשם המושאל. דיברנו קצת על המושג הזה, שם המושאל, ולמה משאילים, ומה העניין הזה, וסיימנו בשיעור שעבר את הביטוי הזה שהוא אומר, ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, ויש, ראיתי במפרשי התניא שמביאים למה זה נקרא במדרש, זה הרי לא מדרש, זה גמרא, אלא שכיוון שזה מובא בגמרא, הגמרא נקראת תלמוד בבלי, שהוא בלול מהכל. אז בגמרא יש חלקים שהם נקראים מדרש, ויש חלקים שנקראים הלכה, ויש חלקים שנקראים, בו יש כל מיני שמות, אגדתא וכיוצא בזה. אז כשזה מובא במדרש, מדרש הפסוקים, אז זה נקרא מדרש אפילו אם זה בגמרא. אז אמרו זה על במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. לכאורה מה הבעיה? למה? בוא ננסה רגע להבין מה קורה פה. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. כלפי מה זה מדובר? בפשטות זה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיהיה בסוף. איך הוא נקרא? קורא הדורות. הוא יודע את הכל מההתחלה עד הסוף, כיוון שכל הזמן אצלו הוא רואה את הכל בסקירה אחת. אנחנו יכולים להבין שיש זמן, שהזמן הוא יחסי. כי אם אנחנו מסתכלים על חיים של אדם שנמשכים כך וכך עשרות שנים, לאריכות ימים ושנים טובות, ואם הוא מסתכל על, להבדיל על איזשהו בעל חי, אז יש זבובים שחיים יום אחד. בבוקר הם יוצאים מהגולם, ובערב הם מתים. כל הסיבוב של החיים, כל החיים שלהם הבוגרים זה יום אחד. מי שיודע, אז יש בעלי חיים אחרים, אם זה כלבים, אם זה חתולים, אם זה בהמות כאלה ואחרות, החיים שלהם קצרים. אז אדם במהלך החיים שלו יכול לראות חיה או בהמה כזאת, מהרגע שהיא נולדת לעולם, גדלה, מתבגרת, מזדקנת ומתה. משלימה את כל מחזור החיים שלה, שיכול לקחת 10 שנים, או 7 שנים, או 20 שנה, לא משנה. ביחס לחיים של אדם, זה קצר מאוד. אז אנחנו, אם אנחנו לוקחים את משך החיים כדבר, אז משך החיים של בעלי חיים הוא קצר מאוד. של אדם הוא ארוך, ויש בעלי חיים שחיים הרבה יותר מהאדם. ניקח את מי שאינו חי בחיים כמו שאנחנו מבינים אותם, והוא לא מוגבל בזמן. אז אם אני יכול להבין שאני יכול לראות 10 שנים של חיה מסוימת בתוך שעה או שנה של החיים שלי, אז הקדוש ברוך הוא כהרף עין, באפס זמן, רואה את כל השיט אלפי שנין דעה ואלמה. כי צריך להבין שהקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. עכשיו, יש דרגות בזה שהקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן. זה בעזרת השם, נלמד פעם. אבל יש דרגות בזה. יש דרגות שבהם הזמן אינו תופס מקום כלל. כמו גם שהעולם אינו תופס מקום כלל. ויש מקום שהקדוש ברוך הוא כן מתייחס להגבלות של הזמן, רק שהוא אינו מוגבל בהם. ואז אנחנו אומרים שהוא היה, הווה ויהיה כאחד. דהיינו שיש התייחסות למושג זמן. יש התייחסות. אבל אין הגבלה. ויש לפעמים שאנחנו רואים כמו במעשה בראשית. כך הוא עשה ביום הראשון, וכך הוא עשה ביום השני. יש התייחסות ממש. והקדוש ברוך הוא כביכול מגביל את עצמו בתוך מגבלות הזמן. עד היום השביעי, כבוד שבת ואין נפש. הקדוש ברוך הוא, באיזושהי מהדרגות הבלתי מוגבלות של זמן, ראה בצדיקים שהם מועטים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתכל עד סוף כל הדורות, ויודע שהסך הכל של אלה שיגיעו למדרגה של צדיק, וזה מתקשר למה שדיברנו בשיעור הקודם, על זה שהגמרא אומרת שצדיק ורשע לא כאמר, כיוון שישנה הבחירה חופשית, האם להיות צדיק או רשע. הבחירה החופשית היא לפחות האם להשתדל להיות צדיק. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרות, יש כאלה שלא. אבל גם לאלה שהקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות, עדיין יש להם בחירה חופשית אם להיות צדיקים, או חלילה לרדת מפול, ליפול מהמדרגה הזו. אנחנו מכירים ושמענו על צדיקים שהיו צדיקים, בין אם הם נולדו צדיקים, בין אם הם הגיעו למדרגת הצדיק, ואחרי זה איבדו את המדרגה הזאת, מסיבה כזו או אחרת שלא תהיה. הקדוש ברוך הוא תכנן שיהיה לפחות צדיק אחד בכל דור. למה? אם לבוא ולשאול מה שקוראים אצל חסידים הקלוץ קשה. כיוון שבן דוד בא בדור שכולו זכאי, יש גם דרך אחרת, אבל יש גם דרך בדור שכולו זכאי. והקדוש ברוך הוא, לפי מה שאנחנו רואים פה, יש לו שליטה, כן, זה לא חידוש, יש לו שליטה על הכל. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו שליטה על כמה צדיקים יהיו בכל דור. למה לא קיבץ את כל הצדיקים לדור אחד? להביא את הגאולה כבר מזמן. מסתבר שיש לקדוש ברוך הוא חשבון, או לפחות היה לו, עד לשנים האחרונות, היה לו איזשהו חשבון על זה ש... מה שחזל אומרים, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שפזרן לבין האומות יש, או לפחות היה, הדורות שעברו, איזושהי תועלת בעניין הגלות.
מה עכשיו אין לו חשבונות הרב?
סליחה?
עכשיו אין לו חשבונות, קדוש ברוך הוא?
מסתבר שלא, כי הרב אומר שאין שום הסבר למה הגלות נמשכת. אז זה לא עניין של הסבר, זה לא עניין של חשבון, זה עניין שהוא אחר. שאנחנו לא יודעים מה הוא, נדע בקרוב, כשזה ייגמר, אז נדע, יגידו לנו למה זה יתעכב. מה שכן, אז למה באמת הקדוש ברוך הוא חילק באופן כזה? בסדר, אז לא שם את כולם בדור אחד. אז למה באמת אחד בכל דור? שאלה מעניין, עשרה, עשרה. מה הרעיון הזה? למה אחד בכל דור? מביא על זה פסוק, וצדיק יסוד עולם. שהעולם צריך יסוד להתקיים עליו. היסוד שמקיים את העולם בכל דור ודור, זה הצדיק שבדור. הזכרנו, אני חושב, בשיעור שעבר את הביטוי הזה של הבעל שם טוב, שמסביר את דברי הגמרא, בשביל חנינה בני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל חנינה בני, כל העולם ניזון, בשביל חנינה בני. חנינה בני די לא בקו של חרובים מערב שבת לערב שבת. אבל כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. מה זה בשביל? אומר הבעל שם טוב, רבי חנינה בעבודה שלו עושה שביל שדרכו נמשך השפע לעולם. כל השפע לעולם מגיע בזכות של אותו הצדיק יסוד עולם. לכן הקדוש ברוך הוא שראה מראש בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור כדי שיהיה קיום לכל העולם בכל דור ודור. וזה גם קשור למה שדיברנו על אמר רביי, לא שב יקמר, חי לכל ברי. הסברנו את זה בשני אופנים. אחד האופנים... היה שכיוון שצדיק יסוד עולם, אז חשבנו עד עכשיו, חשבנו שהרב הוא היסוד של העולם, דיינו, הוא זה ששוויק, שנותן חיי לכל ברי. טוב, אך ביאור העניין על פי מה שכתב הרב חיים ויטל זל, בשער הקדושה ובעץ חיים שרנו פרק ב' דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. על איזה עניין, את איזה עניין הוא הולך לבאר? מה זה ביאור העניין? היה לנו איזושהי שאלה? מה השאלה שהייתה לנו? לכאורה, השאלה שהייתה לנו, אם ננסח את זה במונחים של מי שכבר קצת דפדף וקרא בספר התניא, השאלה שהייתה לנו היא מי הוא הבינוני. כי באמת בתשובה על השאלה מי הוא הבינוני, אנחנו נענה על כל השאלות שהוא שאל עד עכשיו. מה זאת אומרת שמשביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, למה צריך את הכפל? ומה זה שאומרים לו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בניך כי רשע, ומה זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים, כל הדברים האלה יקבלו תשובה מושלמת ברגע שאנחנו נבין מי הוא הבינוני. וכדי להבין מי הוא הבינוני, אנחנו צריכים להבין שלכל יהודי, לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נפשות. איך זה מסתדר לכם, ההדגשה שלו, אחד צדיק ואחד רשע, עם זה שהוא אמר קודם, וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרשע כי הרגו בתענית?
לא שאין נפש בהמית, מתבטלת מציאו הבהמי שלה,
אבל זאת אומרת, שלמרות שיש לנו איזושהי נטייה, שהיא הרבה פעמים מאוד מוצדקת, לעשות איזושהי, ליצור איזושהי זיקה בין מה שנקרא יצר הרע לבין מה שנקרא נפש הבהמית, מסתבר שזה לאו דווקא. אצל הבינוני אפשר להגיד שהיצר הרע והנפש הבהמית זה כמעט אותו דבר. אצל הרשע בוודאי. אצל האופן הטבעי, כפי שהקדוש ברוך הוא בורא את רוב בני האדם, שהם נבראים באופן של ועיר פרא, אדם יוולד. אז עיר פרא, אדם יוולד, הפירוש, אדם נולד במידות טבעיות בהמיות. כן. אז הנפש הטבעית, הנפש הבהמית, היא היצר הרע שלו גם. אבל בצדיק, ונראה את זה בהמשך, בפרק על הצדיקים, אנחנו נראה שהצדיק, יש לו נפש בהמית. אבל כפי שנסיים כאן בפרק שלנו, שהנפש הבהמית של יהודים היא קליפת נוגה, קליפת נוגה עשויה להתברר. קליפת נוגה אפשר לברר אותה כשמתעסקים איתה כמו שצריך, אפשר לברר אותה, וכשמבררים אותה היא מפסיקה להיות קליפת נוגה. היא נכללת בקדושה. אז אותה נפש בהמית, ונניח שהוא נולד והוא עדיין לא היה צדיק, יש בודדים יחידי סגולה מיוחדים ביותר שנולדים ממש צדיקים, לא היו צריכים אף פעם את העבודה כמו דוד המלך וליבי חלל בקרבי, יש כאלה.
לא נולד כזה.
אה?
דוד המלך לא נולד באופן שליבי חלל בקרבי.
לא, לא, זה מה שאני אומר. יש כאלה שנולדים צדיקים, הם מיעוט. והם לא צריכים את העבודה שדוד המלך היה צריך לעבוד, שאחריה הוא אמר לי, בי חלל בקרבי, שרגו בתענית. רוב הצדיקים צריכים לעבוד. לא כולם מגיעים לזה על ידי תעניות. ישנם שמגיעים לזה בדרכים אחרות. יש עוד דרכים לגיטימיות להגיע למדרגת הצדיק. נדבר על זה. אבל יש כזה דבר שצדיק נולד, הוא עדיין לא צדיק. הנפש הבהמית שלו היא נפש בהמית כמו של כולנו. והוא עובד ועובד ומגיע למדרגה של צדיק. אז מה, אין לו נפש בהמית עכשיו? לא, יש לו. רק הוא בירר אותה. נפש בהמית מבוררת שכבר כלולה בקדושה ואין בה רע. נפש בהמית שאין בה את הרע היא הנפש הבהמית של הצדיק. וזה ההדגשה שלו כאן, לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע. שלא נחשוב שהצדיק הרג את הנפש הבהמית שלו, כשדוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי, הוא לא מתכוון על הנפש הבהמית. הוא מתכוון אולי על הרע שבנפש הבהמית.
אז החלל הוא נפש הבהמית.
מה? לא, לא, חלל, לא חלל במובן של חלל ריק, אלא חלל כמו יפול איש נופל, חלל נופל בשדה. חלל מת.
אז אם הוא מת, אז הוא לא קיים.
אז הוא לא קיים.
אבל כן קיים את הנפש הבהמית של
אבל הוא לא הרג את הנפש הבהמית, הוא הרג את היצר.
היצר רע.
היצר זה מרכיב בתוך הנפש הבהמית, כמו היסוד של הרע. דיברנו על עבודת הבירורים. מה זה בורר? יש תערובת של אוכל ופסולת. לברור את זה, זה להוציא את הפסולת ולזרוק אותה. או ברור שבתי יותר, להוציא את האוכל ולהשאיר את הפסולת נידחת. אז הצדיק לוקח את הנפש, מי שמתעתד להיות צדיק, כמו שיש מי שמתעתד להיות נביא, נקרא בני הנביאים, נכון? ככה יש מי שמתעתד להיות צדיק, אז העבודה שלו זה לקחת את הנפש הבהמית שלו ולהתעסק איתה ולברר אותה ולהשתמש בה לשם שמיים, ולהביא אותה למצב שהיא תהיה מבוררת, לא יהיה בפסולת יותר, יהיה בה רק טוב. ועדיין יש לו שתי נפשות. אז זה מה שאומר רבי חיים ויטל זל בשער הקדושה, ועץ חיים שער נון פרק ב' דלכל איש ישראל. אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיבו נשמות אני עשיתי. הוא הביא על זה ראיה מפסוק, ונשמות אני עשיתי. מה ההכרח מהפסוק הזה, שנשמות הפירוש, שתיהן בגוף אחד.
נשמות בכלל.
נשמות בכלל.
זה לא
היה
חזקה
מהפסוק. אולי, לא יודע, בוא ננסה להבין, מה אתה אומר?
אסמכת כזה,
לא,
כאילו זה לא
ראייה. רגע, בוא נחשוב, למה זה לא ראייה? מה החידוש בעצם? בוא ננסה להבין, אם לא היה כתוב, אז מה הפירוש? מה, נפש? טוב, הוא גם ברא הרבה גופות, ברא הרבה נבראים, בורא נפשות רבות וחסרונן. בסדר, כל אחת וחסרונה, כל אחת ושהוא ישלים לה את מה שהוא חסר לה, בורא נפשות. אבל בפסוק הזה שאומר הוא נשמות, משמע שיש עניין כזה של כפל בנשמות עצמן. לשון רבים בנשמות עצמן. ובין כך, זה בעצם החידוש, כי אחרת פשיט המשמע, מה כמשמע לן? ברור שיש הרבה אנשים ולכל אחד יש את הנפש שלו. אז מה החידוש הוא נשמות אני עשיתי? לא, שכל נפש היא במהות. צריכה לבוא באופן שהיא תהיה כפולה. עכשיו, יש במפרשי התניה התעכבות מעניינת על זה שהוא, איך שהוא ממשיך כאן, והוא אומר שהן שתי נפשות. הרי בפסוק כתוב נשמות. מה זה שהן שתי נפשות? אז מסבירים שנשמות זה כמו שהן למעלה, נשמות, זה כמו שאני עשיתי, זה נשמות. אבל שאין שתי נפשות, נפש אחת מצד, זה כבר כשזה מתלבש, זה כבר נקרא נפש.
יש
לנו ביור
על זה שזה נשמות, אני עשיתי את זה לפי התחילת הפסוק.
המשך
יותר נכון.
שמה? שנשמות
אני עשיתי ורוח
מפניי הטוב. שמדבר על בירת
האדם. אני מדבר על האחד, על גוף אחד. שלום, נשמות, אני דיבים ורוח מפניי הטוב.
אז נשמות היא שתיים ורוח יש אחת?
כן, הרוח, זה מה
קורה ברוח. זה המושג הכללי, אתה רוצה להגיד. עצם הבחינה הרוחנית שישנה באדם.
אותו רוח שנכנסה בו.
והיא באופן של שתי נפשות. אתה ראית את הביאור הזה? לא ראיתי.
שמעתי אותו.
כן, יפה. טוב.
אז רגע, השינוי הלשון שתי נפשות, נגיד שמה? בית לפשוט בגוף, אם מקבלים את השינוי הזה?
שזה נקרא נפש ולא נשמה.
אז זה הסיבה?
כך ראיתי מפרשים. כפי שזה הנפש היא כבר בקרבו של האדם, אוקיי, כפי שהיא כבר, הקדוש ברוך הוא נופח אותה באדם, אז היא כבר נקראת נפש. זה מעניין שוב להסתכל על זה, כי הרי אנחנו מדברים על זה שהנפש הבעמית, כפי שמיד נראה, הוא אומר במשפט הבא, נפש אחת מצד הקליפה בסתרה אחרה. אז מה זה מלפניי? מה זאת אומרת נשמות אני עשיתי? תחשוב שכמו שהם אצל הקדוש ברוך הוא, הם נקראות נשמות. מה זאת אומרת אצל הקדוש ברוך הוא? אחת מהקדוש ברוך הוא היא האלוקית. והשנייה מהקליפה בסתרה אחת. ככה לפחות היה יכול לשאול. אז האמת היא כך, מעבר לזה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, וגם הקליפות, גם כשהוא אומר, במשפט הבא הוא אומר לנו, נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחת, זה לא שהקליפה וסתרה אחת בראה איזושהי נפש, חלילה. למי שרוצה לראות עריכות יפה בזה, איזושהי שיחה של הרבי שנתפסה בהקדמה לחלק השני, אני חושב, של שיעורים בספר התניה, ששם הרבי מתייחס לכאלה שהיו, כתרגו על זה שישנם שיעורי תניה ברדיו. אמרו שרדיו, מה זאת אומרת? רדיו זה בכלל מהקליפות רדיו. איך אפשר להשתמש בזה לעניינים שבקדושה? רדיו זה דבר תמה, וזה בכלל משהו ששייך לקליפות. ואז הרב כותב מאוד מאוד בעריכות, שהוא מאוד מתפלא, איך מישהו שקורא לעצמו רב, יכול לכתוב כזה מין דבר, שיש משהו שנברא מהקליפות, הרי איך הוא שכח שהקדוש ברוך הוא בורא את הכל. אבל הטוב, אז הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, אז מה זה שכתוב כאן נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחת? באמת, זה לא כתוב כאן שהיא נבראה על ידי הקליפה. הקליפה לא בוראת שום דבר. אבל כשהוא אומר מצד, והוא משתמש דווקא בביטוי צד, כי לגבי הקליפה אנחנו באמת מכירים את המושג הזה שנקרא צד, סתרה אחת. ואנחנו נראה בהמשך, בפרק ו' באמת, ששם הוא יסביר מה הפירוש סתרה אחת. זה לא איזה מין דברים יצורים כאלה מפחידים. סתרא אחרא זה פשוט צד אחר, שאינו צד הקדושה. בעצם הכל משתלשל, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, והוא נותן כוח, והוא נותן חיות, והוא משפיע להכל. רק ישנם נבראים כאלה שמקבלים את השפע שלהם בהסתר כל כך גדול, עד שהם הופכים להיות יש בדבר בפני עצמם, הם מרגישים את עצמם לישות. והגסות רוח והישות הזאת, זה מה שנקרא קליפה. וכיוון שהם כך, אז זה כבר גם, יש גם סדר כזה שבהתארות הדילטטה, התארות הדילאילה, זאת אומרת, כפי שהנברא מתנהג, כך הוא מקבל. כיוון שהם מתנהגים באופן כזה של כוחי ועוצם ידי, אז במילא גם כך הם מקבלים חיות מאוד מאוד מצומצמת, שהקדוש ברוך הוא משפיע כמנדי שדי בתר כתפוי, כן? כמו שמי שזורק מאחורי הכתף, שצריך לתת משהו לסונה שלו. אז כיוון שיש מושג כזה שנקרא קליפה, ויש באמת בחסידות, יש בליקוטי תורה שהוא מסביר שם דבר מעניין, אין לנו הרבה זמן לזה כבר, אבל בנקודה, הוא מסביר אדמור הזקן בליקוטי תורה, מה הטעם שחזל תקנו להגיד ברכות קריאת שמה לפני קריאת שמה. מה הקשר? סוכרת זמרה, אני מבין, צריך להתלהב, צריך להתעורר, להתבונן בגדולת הבורא, מה שחזל אמרו שאדם צריך להתבונן בגדולת הבורא ואז להתפלל, זה פסוקי דזמרה. זה התקנה של חזל, להתבונן בגדולת הבורא, זה פסוקי דזמרה. בשמה ברכות קריאת שמה? ברכות קריאת שמה זה הקיום של הקריאת שמה. מה הקשר? מסביר אדמור הזקן שבברכות קריאת שמה אנחנו מזכירים לנפש הבעמית שלנו מה המקור האמיתי שלה. נכון, עכשיו היא קליפה. אבל מאיפה באה הקליפה הזאת? ואז הוא מסביר שהנפש האלוקית באה מבחינה שנקראת ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. והנפש הבעמית באה ממושג כזה שנקרא שמרי האופנים. אותה המרכבה שרואה יחזקאל, אז יש חיות ויש אופנים ויש כיסא, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם מלמעלה. אז הוא אומר ככה, שבאמת השורש של הנפש הבעמית שלנו זה מפני שור שבמרכבה. מה הקשר בין שור והאדם? לא, לכל אחת מהחיות יש גם פני אדם, ופני אדם לארבעתן. אז בגלל שיש פני אדם גם, אז לכן יכול מהפני שור, יש שייכות גם לאדם, ולכן משתלשלת הנפש הבעמית של האדם, בעצם היא מגיעה מפני שור שבמרכבה. רק פני שור שבמרכבה זה בתכלית הביטול. אם זה ירד ישר משם, זה לא יהיה נפש בעמית בכלל. אז זה מגיע דרך בחינה כזאת שנקראת שמרי האופנים. לא האופנים בעצמם, אלא כמו שיש ליין, יש לו שמרים, שזה הפסולת שלו, כך גם יש שמרי האופנים, שזה בחינה של הערה מאוד מאוד מצומצמת. ואז מסביר אדמור הזקן, כאשר הנפש האלוקית בעצם משוחחת עם הנפש הבעמית, ומסבירה לה ומזכירה לה מאיפה היא באה, והיא מזכירה לה שהשרפים והאופנים קרה זה אל זה, ואמר הם בתכלית הביטול, בתכלית ההתרגשות, בתכלית ההתפעלות מהגילוי האלוקי, הם מחפשים אותו, אז שאנחנו נזכיר את זה לנפש הבעמית שלנו, זה ישפיע עליה. זה כמו במבצועים, כשאתה פוגש מישהו, לפני שהוא מספיק להתנגד להניח תפילין, אתה משוחח איתו ומספר לך על הסבא שלו הצדיק, ועל הסבתא שלו הצדקת, ואיך זה שהוא בכלל ממשפחה של דיינים ורבנים, ואחרי שאתה משוחח איתו קצת על השורשים שלו, הוא לא יסרב להניח תפילין, מה הוא יותר טוב מהסבא שלו? זה מרקח אותו, זה פועל עליו, זה פועל עליו סוג של ביטול. כאשר אנחנו מזכירים לנפש הבעמית שלנו את שורשה במרכבה, בחיות, באופנים, זה פועל עליה ביטול, ואז כשנגיע אחר כך לקריאת שמע, ובקריאת שמע על ידי ההתבוננות בגדולת השם, צריך להיות ואהבת בכל לבבך, בשני יצריך, אפשר יהיה לפעול את העניין.
צריך להיות
ודאי שלא, זה בדיוק, לזה היה מיועד, למה שאתה אמרת עכשיו היה מיועד כל הדרשה הזאת. כי כשאדמור הזקן אומר, נפש אחת מצד הקליפה שלא חלילה יעלה בדעתו של מישהו, שהקליפה באה והיא כביכול שותפה של הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם, כמו שיש שלושה שותפים באדם, אב נותן, אם נותנת, נכון? והקדוש ברוך הוא נותן את הרוח. זה לא שיש בבריאת האדם שני שותפים, הקדוש ברוך הוא נותן נפש אלוקית, ועשית רח, נותן נפש בעמית, מתחבר ביחד ויש תל חס ושלום להגיד כזה דבר. זה בדיוק היה הנקודה. להזכיר לנו שאומנם הנפש הבעמית, כמו שהיא מתלבשת בגוף האדם, עכשיו היא באמת שייכת, והיא בצד הזה של מה שנקרא קליפת נוגה. באמת היא התרחקה עד כדי כך שהיא כבר שייכת לתחום של קליפות, אין מה לעשות. זה המצב, זה הנתון, עם זה צריך לעבוד. אבל שנדע לנו מאיפה זה בא, בא הכל מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. אפילו הקליפות מגיעות מהקדוש ברוך הוא.
היא בשבי נקרא או שלא? כאילו היא עצמתה ומותה היא בקליפה. אי אפשר לקרוא עליה שהיא בשבי, הנפש האלוקית אולי בשבי.
זה נכון שהביטוי הרגיל זה שהנפש האלוקית היא נמצאת כביכול, כל זמן שהגוף והנפש הבמית לא מתוקנים עדיין. אז הנפש האלוקית זה נקרא שהיא בשבי או בגלות, בדקות יותר, כאשר אנחנו באמת יותר מתבוננים לעומק, כך כל נברא שירד משורשו והוא כבר לא באותו האופן שהוא היה בו בשורשו, אפשר בדקות להגיד בו כן, שהוא בחינה כזאת של שבי. טוב, אז הוא אומר ככה, שיש לכל יהודי אחד צדיק ואחד רשע שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרא והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה, דיינו כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה, שזה המכנה המשותף לכעס ולגאווה שהוא רוצה לעלות למעלה למרות שאין לזה איזשהו בסיס, ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי הטבע של המים שהם מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים, וכמובן כל הדומה להם, שזה כמו רוח, שזה דבר שאין לו שום יציבות, אז הם באים מיסוד הרוח, ועוללות, ליצנות, והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. אז מי שאומר חיטת, אז לא מזמן ראינו שיש ליצנות שהיא משלוש קליפות הטמאות, נכון? ראינו את זה ממש לאחרונה, אתמול או שלשום. זוכרים כזה דבר? מי פה מאיים בחיטה כשהוא אומר? מחילה, לא התכוונתי. אז הוא אומר פה, כשהוא מדבר על... אבל לדיבורים אסורים פרק ח', אבל לדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם שאין משלוש קליפות הטמאות לגמרי. אז פה הליצנות היא משלוש קליפות הטמאות לגמרי. ובפרק א' הליצנות היא מקליפת נוגה. מה ההבדל? מסתבר שישנם סוגים שונים של ליצנות. יש ליצנות כזאת שאדם מתבדח. אומר בדיחות. הוא לא צוחק ממישהו, הוא לא מלבין את פניו של מישהו, הוא לא עושה צחוק מאף אחד. הוא אומר בדיחה. הבדיחה הזאת היא דבר שיש בו שמחה ותענוג. וכמו כל ענייני שמחה ותענוג, אפשר להגיד מילתא דבדיחותא כדי לפקח את דעתם של התלמידים שאחז אותם חיל ורעדה מזה שהרב נכנס לכיתה. אז התלמידים כל כך לחוצים שהם לא יכולים לשמוע שום דבר, אז הרב, לפני שהוא פותח בשמעתא, אז הוא מתחיל במילתא דבדיחותא כדי קצת להרגיע אותם. ואחר כך הוא מתחיל ללמד. אז הוא משתמש במושג הזה של המילתא דבדיחותא למטרה חיובית. ואז זה בעצם מתברר שזה דבר שנקרא קליפת נוגה, שיש לו עלייה. אבל כאשר הליצנות הזאת זה ליצנות שעניינה חלילה ליצנות מעניינים שבקדושה, שליצנות אחת דוחה 100 תוכחות, ויש ליצנות שיש בה הלבנת פנים של מישהו אחר, ויש ליצנות שיש בה דחייה של עניינים שבקדושה, הוא הופך את האדם לקל דעת שמזלזל בעניינים של קדושה, אז ודאי שזה משלוש קליפות הטמאות, אז צריך לדעת על מה מדברים. אז קרא עוד שתי שורות, ועצלות ועצבות מיסוד האפר, שזה הטבע של האפר, שהוא כבד והוא בלי תנועה, וגם מידות טובות, זה פשוט מסיימים בטוב, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, מאותה הנפש הבעמית, כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. יש ביאור של הרב, נגיד אותו בקיצור נמרץ, למה אדמור הזקן לא מזכיר כאן שבמידות טובות הטבעיות יש גם ביישנות. הרי ביישנים, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים זה טבע טבעי אצל כל יהודי. עד כדי כך שמי שאין בו את השלוש מידות האלה ראוי, לא ראוי להתחתן עם, המשפחה שלו, שמה הם לא מזרע ישראל. אז ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים זה טבע אצל יהודים. למה אדמור הזקן מביא פה רק רחמנות וגמילות חסדים? זה הרבה מביא שבאמת העניין הזה של ביישנות זה לא טבע טבעי ממש אצל עם ישראל. מצד טבע התולדה של עם ישראל הם עזים שבאומות. אבל כיוון שתורה מתשת כוחו של אדם, וכל ישראל היו במתן תורה ועל כל דיבור פרחה נשמתם, אז כלות הנפש הזאת שהייתה לעם ישראל במתן תורה, וכל ישראל היו במתן תורה, כל הנשמות היו שם, אז זה פעל כזה ביטול על בני ישראל, שזה הוציא מהם את הטבע הזה של העזות שהיה בהם. לכן אדמור הזקן מדבר על טבע שמצד הנפש הבעמית, הוא מזכיר רק רחמנות וגמילות חסדים. יחי עד עינינו, מרינו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.